שלום וברוכים הבאים למכת בכורות, פודקאסט הקולנוע של עין הדג, שעוסק בסרטי ביקורים של במאים ובמאיות מרחבי העולם. אני יונתן צוריה ואיתי
תום שפירה.
והפרק אנחנו נדבר על סרטה הראשון של קתרין ביגלו, זוכת האוסקר היחידה על פרס הבימוי נכון לעכשיו, זוכה כמובן של אישה שבימה הסרט ולא כבן אדם שזוכה, כי זה היו עוד איזה 90. ואנחנו נדרים על סרטה הראשון, שאני לא יודע אם יש לו שם בעברית בכלל, באנגלית הוא נקרא The Loveless, הוא ביצא ב-1981 או 2, אני לא סגור על זה.
יצא ב-1981, לפי ויקיפדיה.
לפי ויקיפדיה. ואנחנו נדבר עליו, יש ספוילרים עליו, ועל אולי נזכיר בחטף כמה סרטים מהקריירה שלה, אז אחרי שצעקו עליי פעם שעברה שזה דבר שעושים, תעצרו עכשיו את הפודקאסט ותלכו לראות אותו, סימן שאלה. אם אתם לא רוצים להרוס אותו, למרות שזה סרט שקשה להגיד שאפשר להרוס, כי הוא 200% אווירה, 100% וויליאם דפו בבגדי אור.
ובכן, כן, מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת לראות את הפוסטר של הסרט, כאמור עוד פעם ויקיפדיה, שמראה את וויליאם דפו בפוזת אני דוגמן GQ, עם הז'קט פתוח כמעט עד בוא נגיד מרכז הבטן, חושף טפח ומסתיר טפחיים מה שנקרא, מסתכל במצלמה במבט שהוא כזה חצי סטנלי קרוביק, חצי וואו אני ממש הולך לעשות איתך סקס כרגע.
שזה המבט של סטנלי קרוביק, לא?
הוא הולך לעשות סקס עם סטנלי קרוביק, זה פוסטר שכוון ספציפית לסטנלי קרוביק. היי סטנלי, הבעיה של הפוסטר הזה זה שהוא מבטיח דברים שהסרט לא מסוגל לקיים, כי כזה בתור סטאדי של כזה וילם דפו סקסי מוטורסייקל מן, לא יודע, לא רגע,
לא השתכנעת?
לא השתכנעתי יותר מהפוסטר מאשר הסרט, כאילו כזה, הוא לא כל כך סקסי בסרט, אתה יודע, הוא סקסי במידה של היי זה וילם דפו הצעיר יחסית, אתה יודע, ויש לו את הגוף, ויש לו את האווירה, ויש לו את המבט, אבל הסרט עצמו כאילו לא מצלם אותו באופן סקסי, לא, אתה יודע, הוא לא כזה מתענג על הגוף שלו.
אוקיי, נקודה מעניינת. אני חושב שהסרט דווקא כן מצליח במשימה שלדעתי, לא, כאילו, אני חושב שהוא מצליח, אני חושב שכזה יצאתי מהסרט והייתי כזה, זה עכשיו סרט על וילם דפו, כסמל מין וילם דפו, שהוא הגרין גובלין מהספיידרמן? זה היה מאוד תחושה מוזרה, כל הסרט הזה, שתחושה מוזרה נראה לי מתאר היטב את כל הסרט הזה, שאני רוצה דווקא להתחיל מהדיבור איתו במקום אחר, שזה שקתרין ביגלו לא ביימה את הסרט הזה לבד. היא ביימה איתו עם בחור, סימן שאלה, בשם מונטי מונטגומרי, שזה שם מדהים, שלא ביימה מאז כלום אם אני לא טועה. נכון?
הוא מפיק בעיקר, כאילו, לפי מה שאני רואה.
אז
הוא כאילו מפיק של פורטריט אוף א ליידי נגיד, לא להתבלבל עם פורטריט אוף א ליידי און פייר.
זה מה הסיבה שהעליתי אותו, אני מצטער על ההשעיה, זה שלא יצא לנו להתקל בזה הרבה, אבל להרבה במאיות, שבאמת כן יצא לנו להתקל בזה, כי הוושבסקי עוד בימו ביחד, אבל זה היה קצת שונה, מתחילות את הקריירה שלהן, או בהרבה שלבים, כאילו זה לא להתקל בסרט של במאית, הנה היא בימה סרט, לתקן בסרט שבמאית שהיא כבמאית עם סרט אחר. נגיד גרטה גרוויג שפרצה עם ליידי ברג, את הסרט הראשון שלה היא בימה ב-2008 עם מר בחור, שלא זוכר את השם שלו.
בוא נגיד שזה השם שלו.
מה?
בוא נגיד שזה השם שלו.
בוא נגיד שזה השם שלו. והרבה במאיות אנימציה מתחילות באמת כאיזה כבמאיות שנמצאות, זה אפילו נראה לי לרוב לא בקרדיט הראשי, יש לך את הדיירקטור, אבל יש לך כזה קו-דיירקטור, כזהו.
אז מה שאתה אומר, אתה רומז כאילו בעדינות שלהוליווד יש בעיה של סקסיזם, שלא נותן לנשים הזדמנויות לפרוץ לבד.
קטנה, קטנה, אני לא רוצה, אתה יודע, להפריז, כאילו, אבל כן, אולי. אתה אומר לא השתכנעת.
הפודקאסט הזה הוא גם קצת חלק מהבעיה, אנחנו בקושי דיברנו על במאיות נשיות. בסדרה הקודמת הייתה לנו אחת, וגם אז היא הייתה קו-דירקטור, אני מאמין. כשדיברנו על פרספוליס במיני סדרה הקודמת.
נכון, גם שם הייתה קו-דירקטור.
וגם במיני סדרה הזאת היחס הוא לא קרוב ל-50-50, בוא נגיד ככה.
לא. למרות שאני אציין שאנחנו אמנם מאוד משפיעים כידוע, אבל עדיין אני לא בטוח שאנחנו ברמה השפעה הוליווד שאנחנו היינו רוצים להיות, לפחות ככל הזה. יש לנו לאן להשתפר, זה לא אומר.
כאילו, אני אישית בתור האגואיסט של הצוות, משוכנע שאני מרכז היקום, ושכל דבר שאני אומר משנה סדרי עולם. אז בזה שאנחנו מדברים עכשיו על The Loveless, פתאום יהיה לך קהל עצום של אנשים שיגידו, אנחנו רוצים לראות את The Loveless, ואז הם יגלו שקשה קצת למצוא את The Loveless, כי זה לא סרט שאנשים, אתה יודע, רצים להעלות אותו ב-DVDs ובבלו-רייז ובסטרימינג ו...
כן.
והסיבה הפשוטה היא שזה לא סרט טוב במיוחד.
כן, אני חושב שהתחמקנו מלהגיד, אבל אפשר לשפוך את האמת. אני לא יודע אם זה סרט רע, אבל אני לא בטוח באמת שזה סרט טוב. זה סרט ש...
רגע, 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 מותר לי?
כן.
The loveless, more like the interestless. Because I am not interested. ושוב, זה סרט על וילם דפו בבגדי אור רוכב על אופנוע, בפיריד פיס כזה של פוסט מלחמת העולם השנייה. אני אמור להתעניין באופן אוטומטי? זה כזה...
כן.
זה כמו שתעשה סרט ותגיד לי... ובכן, בסרט הזה יש דינוזאורים שרוכבים על אופנועים, ויש מוזיקת פאוור מטל גרמנית משנות ה-90 המוקדמות, ומלחמים ברובוטים, ואז אני אגיד, או, ואז אני אלך לראות הסרט ואני אתאכזב, כזה, כל הנתונים כבר היו, זה היה בצד שלך. ואיכשהו הצלחת לפשפש, אני לא מבין.
תראה, זה סרט שקשה להגיד עליו שקורים בו דברים. כלומר, עקרונית הדברים זזים מסצנה לסצנה, אבל משהו בבימוי כל כך מקטין את הכל. כלומר, יש לך את החבורה של האופנוענים, והם עצבניים, והם מדי פעם לחוצים, ויש להם דיאלוגים שמדי פעם, כאילו, אתה מזהה שעקרונית אמור להיות בהם איזשהו, כאילו, ניצוץ, אבל כל האווירה של הסרט הופכת את הכל נורא למינורי. כלומר, גם הסוף, שהוא מאוד כאילו, יש התפוצצות שלמה, ורצח, ועוד רצח, והרג, זה הכל מרגיש כזה, כן, אני מניח. כאילו, ואולי זה מכוון, כי הדמות של דפו היא מאוד אדישה, בקטע קיצוני. וזה יכול להיות שכל הגישה האדישה של הסרט אמורה לשקף קצת את הדמות שלו, של כזה, אתה נכנס לעיר, מסיים כשכל הפאב השכונתי כמעט עולה בלהבות, יוצא, רואה מישהי שלפני רגע שכבת איתה מתאבלת ואתה כזה, That's life!
כאילו כן, אין דבר שווילם דפו טוב בו יותר מאשר לשחק מישהו אדיש ולא טעון באנרגיה. זה בדיוק מה שווילם דפו ידוע בשבילו.
להגנתה, זה התחילת הקריירה שלו, הוא עוד חיפש את עצמו.
כאילו זה קצת כמו הפעם היא שאמרו, ובכן בוא נלהק את הדמות הספרותית ג'ק ריצ'ר, דמות שמתוארת בכל ספר כ-2 מטר גובהו, שריריו האדירים, אתה יודע, בגודל... גודל כדורי כדורסל, כתפיים רחבות יותר ממסעיות מסוימות. את מי נלק? אני יודע. טום קרוז.
תראה, כאמור, זה סרט שאני עדיין לא משוכנע לחלוטין. האם הוא לא היה פשוט כזה, קטרין ביגלו ראתה את וילם דפו ברחוב, הייתה כזה, אני רוצה לצלם שעה ו-20 של הבחור הזה בבגדי אור.
לגיטימי.
ומישהו אמר לה, מה היה סרט מאחורי זה? והיא כזה, נאלתר, נאלתר. ואז כזה כל יום וילם דפו בא לעשות וכזה, אז מה אני עושה היום? והיא כזה, היא רצתה כזה לתופרו במאף דסנט הזה, כאילו סיממה אותו ממש, והיא כזה, כן, כן, זה בסדר, אני עוד שנייה אגיד לך. ואז כאילו, סרט כלשהו התרחש מסביבו, והוא בקושי היה מודע אליו, זה גם כמעט התחושה. אבל זה באמת מרגיש כאילו כל סצנה מבוימת כך שה... סכנה מרגישה כמעט לא קיימת, שזה מאוד מפתיע, כי קטרין ביגלו היא במאית מתח מצוינת לרוב.
זה העניין, כאילו, היא במאית אקשן סלש מתח טובה, היא לא במאית שאתה חושב עליה בתור, אתה יודע, מישהי שאתה יודע, המצלמה שלה מתענגת על הגוף האנושי היפהפה. זה ממש לא הסגנון שלה, כאילו, היא לא מתחילה איתו, כמו שאמרנו, היא לא עשה את זה כל כך טוב ב-The Loveless, ולאורך הקריירה שלה, אתה יודע, היא עשתה המון סרטים עם חבורה של גברים מאוד מאוד נעים, בכל זאת, הוליווד, אבל אתה לא מסיים את פוינט ברייק ואתה אומר כזה, אתה יודע, המצלמה ממש התענגה על כל רגע של קיאנו ריבס או משהו כזה, הוא פשוט, הוא הבלש, אתה יודע, הוא השוטר הקשוח.
אני לא בטוח שאתה מעריך כמה הומואירוטי פוינט ברייק, אבל נמשיך הלאה.
יש הבדל בין הומואירוטי לבין כזה, המצלמה, כאילו הסרט, יודע להתענג על הגוף. כאילו, הרבה סרטים של ארנולד שוואצנגר הם מאוד הומואירוטים, אבל שם המצלמה, נגיד, אתה יודע, מצלמת אותו בקומנד, אתה יודע, מוריד את החולצה, צובע את כל הגוף שלו בצבעי מלחמה, כל שריר מצולם. ככה המצלמה כאילו, אתה יודע, אוהבת את הגוף האנושי. בסרטים של קטרין ביגלו, אני פשוט לא קולט את זה. הגוף האנושי זה משהו, אתה יודע, שקיים כדי למכן ולהזיז את עצמו ממקום למקום וללחוץ על ההדק. לא כדי, אתה יודע, לרבוץ באיטיות ואתה יודע, לשתות קוסקולה, לא קוסקולה, סליחה, בקבוק קולה מזכוכית באופן אירוטי.
טוב, כאן נכנס סרט שאנחנו בבעיה, כי אני בדיוק ראיתי ואתה לא ראית שהוא ימים מוזרים, שבו קטרין ביגלו מאוד מתעסקת עם הגוף האנושי.
אוקיי.
ואירוטיקה, ויש בו נראה. האמת אני לא יודע, כי לא ראיתי את כל הסרטים שלה, אבל נראה לי שזה הסרט עם הכי הרבה מיניות שלה, כי זה סרט שבו הרבה נשים, לא רק שהן בעירום, זה סרט שכאילו הסצנות תמיד מצולמות מנקודת מבט כזה של וירטואל ריאליטי. כאילו הסרט הוא בעצם על סוחר בדיסקים של וירטואל ריאליטי. זה הסרט מאוד עתידני ומיושן בו מקביל, זה מאוד חוויה צפייה מעניינת. ואחד מהם הוא בעצם סוחר בכאילו חוויות וירטואל ריאליטי. אז כאילו הוא אומר למישהי, טוב, תצמי את עצמך, לא, כאילו, תקליטי את עצמך בזמן שאת שוכבת עם מישהי אחרת, ואז אני אמכור את זה למישהו, אז... לאורך כל הסרט יש הרבה מאוד סצנות של אהב, גם רומנטיקה וגם אירוטיקה שכזאת. אבל אני מסכים איתך שזה די המחוץ למה שקטרין ביגלו, כי היא לא כזאת מתעניינת באירוטיקה האנושית. היא כן אוהבת מתח בין דמויות, וזה מאוד רואים את זה אצלה, אבל היא לא אוהבת ספציפית מיניות.
כן, שוב, בלו סטיל, אתה יודע... בפלדה כחולה, כל הקטע הוא שיש לך שוטרת שהיא אישה, שמנסה להיות, אתה יודע, שוטר מן המניין, וכולם ממשיכים להתייחס אליה באופן מיני, והנבל נהיה, הוא פושע שנהיה אובססיבי לגביה פשוט, כי היא אישה שוטרת יפה במדים, וכזה כל הסרט אומר כזה, איזה גול שמישהו מתייחס לגוף שלך, כאילו, במקום למה שאתה עושה כל הזמן. ושוב, לגיטימי לגמרי, אבל כזה... זה כל הטון של הקריירה שלה, חוץ מימים מוזרים כנראה שלא ראיתי, מתנגש עם מה שדה לבלס, אני לא אפילו אגיד מנסה להיות, יכול היה להיות, כי אם אתה לוקח בעצם סרט של קטרין ביגלו, ואתה מוריד ממנו את האקשן והמתח וההתרגשות, ואתה אומר כזה לא, זה בעצם הדרמה שהיא חקר דמות וחקר של אווירה ומקום, זה לא כל כך הולך לה. אני כאילו
מצטער להגיד. כל סרט של ביגלו? לא, על זה אני לא מסכים.
The Loveless.
The Loveless, כן. במיוחד,
אם מנסה לעשות את זה period piece, זה כאמור אחרי מלחמת העולם השנייה אמור להיות.
כן, מרגיש מאוד שנות ה-50 היא...
בבירור אין לה תקציב לזה. כל הסרט הזה, זה סרט על קבוצת אופנוענים שבו אף אחד כמעט לא רוכב ממקום למקום, כי אין לה תקציב להראות יותר משני לוקיישנים.
כן.
זה כזה, זה קבוצת אופנוענים קשוחה, אתה יודע, הרוח בסערם, הם מעלים את הטורים, הם מגיעים למקום האחד, הוא תחנת דלק סלש מוסך סלש חנות
בית קפה. אני חושב שזה היה כמה לוקיישנים, ופשוט כולם נראים אותו דבר, באמת.
ומתיישבים שם לשעה כאילו, ואז ב-20 דקות האחרונות זה כזה, הם נוסעים לבר, זהו. יש קטע אחד שבו הם רוכבים וכזה, אתה יודע, מפילים, מעיפים אוטו מהכביש.
כן,
זהו, זה קצת מוזר, זה סרט על קבוצת אופנוענים.
וגם הסצנה שמעיפים מישהו מהכביש היא כל כך לא מרשימה איכשהו.
הם נסעו ב-10 קילומטר לשעה.
כן, כאילו, כל הסרט הזה מרגיש כמו 10 קילומטר לשעה. וזה כמעט מפתיע שהוא נגמר, אתה כזה. בסוג הסרטים שכאילו שאתה יכול ממש כזה רגע כזה, אתה יודע, לא לשים לב כזה, להיות רגע בטלפון, להרים מסך וכזה, זה נגמר, ואתה שואל את הפרט של הצפייה, מה קרה? והוא כזה... אין לי מושג. הוא מת בסוף. כזה, מה? איך זה קרה? לא עקבתי באמת. כאילו, זה מרגיש שהיה באמת חסר איזשהו רגל על הגז בסרט הזה. ויכול להיות באמת התקציב, שלא אפשר לה לעשות יותר זה, אבל זה מרגיש בעיקר כמו... אני לא יודע אם בוסריות או משהו מכוון, אבל משהו כאילו... זה סרט חסר אנרגיה. זה סרט מאוד... כאילו שמתענג בצורה איטית על כל עניין של דפו, מנהלה ללכת איתו לשם, מנהלה ללכת איתו לפה, אבל אתה אף פעם לא מרגיש שמשהו קורה על המסך. תמיד מרגיש כאילו דברים מתרחשים. שאני יודע שזה מילים מקבילות, אבל אתה מצליח להבין מה אני אומר, את ההבדל בין כזה מתרחש מול קורה?
כן, כן, אני מבין לגמרי. יש לי שאלה אליך.
כן.
האם ראית את Streets of Fire?
לא.
Streets of Fire יצא שנתיים אחרי זה. שנתיים וחצי, לא יודע. ובו דפו משחק את הנבל, שהוא מנהיג של כנופיית אופנוענים, וזה כזה, The Loveless Walks or Streets of Fire could run. כאילו, זה באמת, זה כזה, אתה יודע, שם הוא הבחור הרע שחוטף את הבחורה, ויש לו כזה מבט זועם לכל מקום, והוא פשוט כזה, הוא מפגין נבזיות, והוא מסיים את הסרט בקרב פטישים מול הגיבור. הם פשוט כזה, אתה יודע, באמצע הרחוב, מוקפים כל אחד בכנופייה שלו, והם מתחילים לנסות להרוג אחד השני עם פטישים של חמש, של איזה חמש? של איזה פטישים של 15 קילו, כאילו.
אוקיי.
וזה כזה... זה אנרגיה, זה האנרגיה שחיפשנו, ושם, אתה יודע, הוא לא זוכר למבט אוהב של המצלמה כי הוא הנבל ולא הגיבור, אבל לפחות הסרט ההוא הבין מה אפשר לעשות עם הרעיון של וילם דפו אופנוען, כאילו.
כן. זה היה התפקיד הראשון של דפו? אני לא יודע,
זה התפקיד הראשון שלו שהגיע לקולנוע לאבלס, כי הוא היה אמור להיות בהבנס גייט, כמו הרבה דברים בהפקה, הוא לא שרד עד הסוף.
אוי, מסכן.
כאילו, אני חושב שהוא הרוויח מזה. זה הרבה אנשים שכזה, לא הייתי באבנס גייט, התשובה היא, טוב מאוד. כאילו, ריספקט.
וזה מעניין לראות שהוא באמת, כאילו, דפו יש לו קריירה מאוד מעניינת בסך הכל, וזה מאוד מרגיש שממש רק בשנים האחרונות הוא נהיה מאוד פופולרי להתלהב ממנו. כלומר, כי כזה אני זוכר, כזה, אתה יודע,
הוא הגיע לקיאנו זון שלו, כאילו.
כן, כן, הוא הגיע לאיזשהו קיאנו זון. כלומר, אני זוכר, וזה היה לו שאף פעם סנעו אותו, והיה לו גם עמודות לאוסקר בשנת 2000 או משהו, אבל זה מאוד מרגיש כאילו כזה, כן, הוא קרקטור אקטור, ואנחנו נתייחס אליו ככזה, ועד בשנים האחרונות הם כזה, לא, בעצם אתה שחקן מוביל, ואנחנו רוצים אותך בכל הסרטים שלנו, וכזה,
זה כזה, יואו, בואי, וויליאם דפו בסרט הזה, יאה!
כן, זה נהיה ככה, וכזה, כל הכבוד לך, דפו, אני מאוד שמח שהוא מצא את הקיאנו זון שלו, זה מושג טוב, קיאנו זון.
אגב, כאילו, מה שאתה כאילו אומר שזה מוזר לך, כי אתה חושב עליו בתור גרין גובלין, וכנראה גם אני, אבל אל תשכח, הדור שבא לפנינו בשנות ה-80, הוא היה ישו. הוא היה הבחור הטוב, כאילו, היה הסמל הטוב בפלטון, שיש לך, אתה יודע, יש לך שם את המלאך על הכתפיים של צ'רלי שין ואת השטן, והוא היה כזה המלאך.
זה לא, היה, כן, אבל זה לא רק...
הוא היה הבחור הטוב במיסיסיפי ברנינג, כאילו. הוא היה כזה, לא סתם the good guy, הוא היה כזה, the goodest good guy.
כן, אבל ראיתי פלטון די ממקביל, כאילו לזה ש... כאילו, בין הסרטים הראשונים שראיתי כאילו, אוקיי, אני ילד שמחפש קולנוע לראות, מה הוא אומר שזה סרט טוב, פלטון, אז הוא היה אחד הראשונים. אז כן, אז זה לא עניין של וויליאם דפו דווקא כ-good guy, זה יותר עניין של וויליאם דפו כ-leading actor לדעתי. כלומר, אני לא חושב שמישהו כזה חשב וויליאם דפו דווקא כן, אבל למרות שספיידרמן מאוד כזה וצל הערפד מאוד היו כזה, הוא ראית את הפרצוף שלו, הוא לא צריך מסכה בשביל לגן גרובלין. אבל כאילו בשנים האחרונות אני חושב שמה שבאמת היה זה, זה קודם כל צריך להגיד, לקרוא לילד בשמו, זה פרויקט פלורידה, שמאוד הזניק אותו, כי הוא בפרויקט פלורידה היה אפילו כאילו the goodest good guy יותר, יותר איכשהו מפלטון ויותר מישהו, כי הוא כזה סובל כמה אנשים הכי בלתי נסבלים בעולם בפרויקט פלורידה. כאילו באמת, סרט עם ילדים בלתי נסבלים, אני מאוד אוהב ילדים, יש לי שתי ילדות.
כולל הבמאי. הבמאי שפרויקט פלורידה הוא איש מאוד מוזר באינטרנט, כאילו לא בקטע של כזה... עושה דברים מפלצתיים, יש לו אובססיות כאילו לצילום על פילם ועל כל סרט, הוא כזה, כל מה שהוא כותב משהו בטוויטר או בלטרבקס משהו, זה כזה, ובכן, האם אני יכול להרגיש את הפילם בסרט הזה, כן או לא? משהו כזה.
וואו, זה אני לא, כאילו, אנחנו כבר פה. אם אנחנו בדברים מוזרים, הבמה של פרויקט פלורידה בלטרבקס, יש איזה סרט, אני לא זוכר איזה, שהוא ראה, שהוא הגיב עליו, וזה זכה ל-92 לייקים, והתגובה שלו הייתה, ראיתי את זה בסקרינר באקדמיה. וזה הכל. הוא לא אמר כזה, זה טוב, זה לא טוב, איזה בסה שאני לא בקולנוע. אלה שלושת המילים היחידות שהוא אמר, וזה זכה למלא לייקים, וכזה... פשוט מוזר. לטרבוקס זה מקום מוזר ממש. חזרה לדפור, חזרה לדברים יותר קשורים. אז כזה, אז באמת מעניין לראות, כמו שאתה אומר, שהוא מצא את הקיאנו זון שלו, וכמו שלקיאנו, אני חושב שזה היה תכלס ג'ון וויק שעשה לו את זה, שכזה החזיר אותו ככוכב אקשן לגיטימי, למרות שקצת קשה להבדיל מה באמת שונה בין זה ובין דברים אחרים שהוא עשה שמאוד דומים באזור. אז כן, אז גם דפו שכאילו בעצם המשיך לעשות את סוג הדברים שהוא עושה עם פרויקט פלורידה, כאילו הקהל הבשיל לאהוב אותו באמת בצורה שלמה.
עכשיו, מאזינים יקרים, אני יודע שזה פודקאסט על קטרין ביגלו וסטינו מנושא כמה פעמים, אבל אני חייב עוד דבר אחד. אם בסרט הרביעי של ג'ון וויק, וילם דפו לא מופיע בתור הנבל הכפיל המרושע של ג'ון וויק וקוראים לו ג'ון וויקד, אני לא רוצה לראות את הסרט הזה יותר.
אבל וילם דפו היה כבר בג'ון וויק, לא? הוא היה בסרט הראשון?
לא נראה לי.
אני ממש חושב.
כן, הוא צריך להופיע שוב, הוא צריך להיות ג'ון וויקד, התאום המרושע שלו. הנדסו אותו גנטית מהמעבדה להיות אנטי ג'ון וויק.
כי כידוע. אבל רגע, אבל עכשיו אני ממש כאילו, כי אני ממש זוכר אותו ככזה, כאחד החברים שלו נראה לי. הנה כן, הוא היה בג'ון וויק הראשון.
לא משנה, אני רוצה לראות אותו שוב. הסדרה הסרטים הזאת לא אכפת לה מדברים.
לא אכפת לה, אני מסכים איתך שצריך להחזיר איתו, פשוט בזו הזדמנות, בג'ון וויק הראשון, שהם לא קראו לו ג'ון וויקד ועשו אותו איש הרשע.
כן.
וזה לעומת ג'ון וויקר, שזה יהיה ניקולס קייג' מהוויקרמן, כי אחרי ששמו את כל הדברים...
לא, זה כזה, יש אחווה בינלאומית של מתנגשים בשם ג'ון, ואחד הוא פשוט באמת איש קש כאילו, ואף אחד לא מדבר על זה. הוא איש קש בגובה 20 מטר, ואף אחד לא כזה אומר, זה נורא, אתם יודעים, זה נורא מוזר. כמו בעולם של ג'ון וויק, שבו, אתה יודע, אנשים יורים אחד בשני ברחוב, וכולם כזה, טטטדה, טטטדה. אז, קטרין ביגלו.
איך היה לראה ג'ון וויק אם קטרין ביגלו הייתה מביימת אותו? ארוך יותר, באיזה חצי שעה, שם ישמור.
למרות שלאבלס קצר מאוד דווקא.
כן.
בוא נדבר קצת על קטרין ביגלו באופן כללי, כי אתה יודע, יש דרך כבר מובנית לדבר על קטרין ביגלו, אני חושב. הדבר ראשון, אחד מהבמאיות המועטות, אתה יודע, שפרצו בהוליווד בשנות ה-80, כן. ובאמת, הבמאית היחידה, אני חושב, בשנות ה-80, שהייתה כזה, זאת במאית אקשן. כאילו, היא עושה סרטים שהם בתיאוריה, אתה יודע, מבחינה ז'אנרית, איך שאוהבים לחשוב עליהם. כן? וזה הכל הפשטה וזה הכל הגזמה, הם לא נשיים. כן. הם סרטים על, אתה יודע, חבר'ה קשוחים שיורים בדברים. ובמיוחד מאז שהיא פרצה עם פוינט ברייק, רוב הסרטים שלהם גם בכיכובם של גברים, כאילו, אתה יודע. ניר דארק אמרת זה סרט מאוד נשי, לא ראיתי אותו, בלו סטיל זה סרט עם גיבורה נשית, אבל...
זה רק נראה לי בלו סטיל וזירו דארק פרטי מכל הקריירה שלה.
כאילו, ואתה יודע, הרט לוקר על תארת הגברים, ו-K-19 גם כן, זה סרט מאוד גברי, כאילו, סרט מאוד משעמם בעיקר. דטרויט לא ראיתי, אז אני לא יודע.
לא, לא, כאילו. זה סרט מאוד טוב, כדאי לך לראות מומלץ בחום, לא סרט נשי.
אז יש כזה איזה קטע של, אתה יודע, ובאופן, לא יודע, אירוני או משהו שאם היית כותב אותו בספר, אומרים לך, זה קצת יותר מדי on the nose, היא כמובן הייתה בת זוג של ג'יימס קמרון, שהוא מצד אחד במאי מאוד מאוד גברי, מצד שני במאי שידוע בזה שיש לו גיבורות נשיות בסרטים שלו כל הזמן.
כן, זה נכון. הם סוג של
זה
הפכים.
זה מין כזה, כן. מין כזה אומרים לך, לא, בן אדם, זה כזה יותר מדי קונטרסט כזה, בא לשעבר... הוא עושה סרטים גיבורות נשיות, ואז דווקא אישה עושה סרטים גיבורים גבריים, זה כזה, קצת תפתח את זה, נו באמת.
אני כן אציין שיש סרט אחד שלה, שנראה לי ששנינו לא ראינו.
Weight of Water.
כן, שהוא המשך של Shape of Water? אני הולך להניח.
אף אחד לא ראה את Weight of Water. אף אחד. כאילו, היה על זה פרק בפודקאסט הקולנוע Blank Check, והבדיחה שלנו לאורך כל הפרק היה, אנחנו מקליטים על הסרט הזה שלא קיים, כאילו, שכזה... אף אחד לא ראה אותו, אף אחד לא יודע שהוא קיים. וזה סרט עם אליזבת הרלי ושון פן ושרה פולי, כאילו. זה לא, אתה יודע, לא צוות של לא נודעים או משהו כזה בשנות ה-90 המאוחרות, אבל אף אחד לא ראה את זה. בדג'ט של Weight of Water, 16 מיליון דולר. אתה רוצה לנחש את הבוקס אופיס?
16 דולר?
321 אלף.
לא רחוק, הייתי בכפולות מינוס אחד ואלף, אפשר איכשהו לקשר את זה. כן, אבל זה מאוד מצחיק אותי שיש את ה-weight ואת ה-shape, ואני רוצה את כל ה...
length of water, לא יודע, smell of water.
Width of water. תראה, בגלל אני חושב, זה כאילו, את כמו שאתה אומר, זה במאית, אנחנו יודעים שהיא במאית אקשן, אנחנו יודעים שיש לה סרטים גבריים, אבל זה קצת מרגיש שכשמסתכלים על הקריירה שלה באופן רחב, חוץ מזה, קשה להגיד עליה, כאילו יש לה סגנון שאפשר כאילו קצת לתאר, כמו שאמרתי, היא מאוד איטית, מאוד אוהבת לקחת את הזמן שלה, זה מדי פעם עובד לטובתה ומדי פעם לא, כלומר, בגדול הצד שבי שכזה לא אוהב לראות סרטים מעבר לשעה, רוצה להגיד, תערכי את הסרטים שלך למען השם, אבל גם כאילו ראיתי את כל זירו דורק פרטי והייתי על קצה הכיסא וכזה עוד, 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 יותר מדי, אבל גם עוד. אז חוץ מזה שהיא נורא אוהבת להעריך, והיא אקשן, מאוד קשה לי באמת לקשר, אני חושב שהרבה אנשים כאילו לוקחים את כזה The Hurt Locker וZero Dark Thirty, כצמד המותחנים המלחמתיים שלה, ככזה, זה מה שהיא עושה, אבל כשאתה מסתכל על זה כאילו בזום אאוט, אז כזה לא, מה הקשר בין סרט ההרפדים של הניר דארק, לסרט המדאב של ה-Strange Days, לדרמת המתח דיטרויט, המתח הגזעי, להרט לאקר, למה שזה לא יהיה שקורה בדלאבלס, כזה, אני לא יודע אם זיקית זה ממש המושג הנכון, כי כאמור, אוקיי, תראה סרט אקשן זה, אבל אני לא חושב שאם קטרין ביגלו ביימה בארבע שנים האחרונות סרט תחת שם אלום, שהייתי עולה על זה. כאילו אין לי שום דרך הדעת שסרט של קטרין ביגלו הוא סרט של קטרין ביגלו, חוץ וכשיש כתוביות, ואולי שזה סרט אקשן עם גברים.
היא יותר מגוונת כאילו ממה שאנשים נותנים קרדיט, פשוט כי עוד פעם, שנות ה-90 היו אחרי פוינט ברייק כאילו די חלשות מבחינת המחירות ומבחינת ה, אתה יודע, הקבלה הביקורתית כאמור, Weight of Water ו-K-19 The Widowmaker, שזה היה ב-2002, 7 שנים כאילו לא שמעו ממנה, ואז פתאום מגיע The Hurt Locker, זוכה באוסקר, ושוב, מבחינה סיפורית של ימין, אני כותב את זה בספר, היום אומרים לי, תערוך את זה, נגד הסרט של בעלה, שהיה הסרט הכי רווחי, השני הכי רווחי בהיסטוריה.
בעלה לשעבר באותה תקופה, לא?
בעלה לשעבר, כן.
כן.
זוכה באוסקר, ופתאום כזה, כולם כזה, וואו! ואז כזה, Zero Dark Thirty, סרט שמתחילים לעבוד עליו, כשבין לאדן עדיין בחיים, ואז שוב כזה, אתה יודע, יד הגורל כזה, נותנת לה את כל הקלפים וכזה, היא עושה את הסרט הראשון על בין לאדן, אחרי שבין לאדן נהרג.
כן.
ופתאום כל, אתה יודע, היה גל ארוך של סרטים, של המלחמה בטרור, סלש המלחמה בעיראק, סלש המלחמה באפגניסטן, באמריקה, שהיו, אתה יודע, הם יצאו, והם היו פלופים, אתה יודע, אף אחד לא ראה אותם.
כן.
אף אחד לא זוכר את הגל הזה בכלל, את ולי הפלה, או ליינס פור למז, או איפה לא, אתה רואה... אני לא, זה שתי השמות שאני זוכר בקושי, כאילו, שהייתי צריך לדעות ממעמק הזיכרון שלי. אבל זירו דארק פרטי יוצא והוא להיט.
כן. להיט בקורתי. בעיקר בהרט לוקר יוצא והוא להיט. זירו דארק פרטי יוצא והוא מעורר המון המון תרעומת על השימוש שלו בעינויים, והאם זה כן היה מוצדק ולא היה מוצדק, ו...
לא.
בסרט, כאילו...
כאילו, חסכתי לכם את הדיון, חבר'ה.
כן, לא, השאלה היא, אני אחדד, לא האם שימוש בעינויים זה מוצדק, זה לחלוטין כאמור לא מוכיח את עצמו לרוב, האם Zero Dark Thirty מאוד בעד זה, ואני כבר לא זוכר למען האמת, אם זה העניין העיקרי בסרט, זאת אומרת, יש לי כאילו מאוד נתפלו למשהו שולי, שבסרטים אחרים היה מאוד עובר, כזה, אוקיי, whatever. אבל כן, אני מאוד זוכר את הרגע הזה ב-2012 שהבנתי כזה, הולכים לתת את האוסקר לארגו. זה הדבר שהולך לקרות. וזה בגלל שהם כועסים על זה עוד ארק פרטי, כי הם החליטו לכעוס עליו.
כאילו, וגם כי ארגו זה סרט על הוליווד, ואין דבר שהוליווד אוהבת יותר.
כן, גם נכון.
כאילו, אם זירו דארק פרטי היה איך שהם מנסים להתנקש ב... אני לא יודע, מפיק כלשהו. כזה, אם הם היו מנסים להתנקש בג'פרי אפסטיין ב-2012.
לא, 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 אתה טועה, זה עדיין מתעקשים באובמה, באוסאמה בין לאדן, אבל זה כמו הארגו, זה הפקה הוליוודית. כזה, מי יכול להיות להתנקש יותר טוב באוסאמה בין לאדן משחקני הוליווד, אז כאילו הרבה אנשים, אבל בסרט זה מאוד רציני משום מה, שכזה, כן, שחקני הוליווד הם אלה שעושים את זה.
זה לא עלילה של הסרט בובות או מייצרים של סאוף פארק, טים אמריקה? לגייס כן. שחקן הוליוודי להילחם בטרור?
זה כן העלילה. וזה מה שזירו דארק פנטזי צריך להיות, גרסה רצינית של טים אמריקה, בשביל לזכות באוסקרים.
והאמת זה מוזר שמאז, אתה יודע, היא עשתה דטרויד ב-2017,
כן.
ומאז לא שמענו ממנה. היא לוקחת הרבה זמן בין סרטים, וחלק מזה זה שוב, כמו שאמרנו, הוליווד לא מקום מסביר לבמאיות. כאילו, אתה זוכר שיצא וונדר וומן, וכולם אמרו מהבמאית של מאנסטר, ושאלו, למה היא לא עושה שום דבר בין לבין? ואני כזה, מעניין למה יוצר זוכה פרסים, כאילו, אחרי הסרט שלו שזכה בפרס, לא מקבל הזדמנות לעשות עוד משהו עד 7-9 שנים אחרי זה. כי הוא אישה? כי היא אישה.
כן. מה היא עושה בימינו? אני מנסה להבין.
היא הייתה מפיקה של טריפל פרנטיר. זה הקרדיט האחרון שלה שאני רואה.
כן, אבל גם זה כבר קרה, כאילו, היא לא... כן. טוב, נראה שהיא כאילו נחל זה רעי הדפנה, וכזה
שוב, שאתה... אם זה היה במה, הייתי אומר, נחל זה רעי הדפנה, מאחר וזו במאית, המחשבה שלי יותר זה שקשה לה נורא להשיג פרויקט.
זה יכול להיות. אני רוצה להגיד גם שדיטרויט לדעתי יצא באחד התזמונים הכי מחורבנים שיכול להיות. לא יודע אם הכי מחורבנים. אני חושב שכזה, היית מוציא דיטרויט ב-2020, אפילו עם הקורונה, אוקיי, היה לזה הרבה יותר ביקוש. כי אני חושב שכזה יש הרי, כאילו אלימות משטרתית של בכלל, וספציפית נגד שחורים, אז כזה, זה משהו שכזה עולה פעם בכמה שנים, ואז אנשים, כל פעם שהם רואים יצירות שנוצרו כאילו בתגובה לגל הקודם, כזה, איך יכולת לנחש? וכזה, זה פשוט קורה כל הזמן, אז כזה, אז הם מתייחסים לאותם ציטוטים שנאמרים, כי זה עוד פעם ועוד פעם קורה. בדיטרויט לדעתי היה בדיוק באמצע שני גלים כאלה. אז אם היה יוצא כזה, אתה יודע, כזה בול קצת אחרי מה שהיה השנה לצערנו, שנה שעברה, אז הוא היה יכול לתפוס הרבה יותר מבחינת, אתה יודע, כזה, הרצון הפוליטי שלו, כזה, 2017, שהם היו כזה, זה לא דיון יותר. אנחנו רוצים לדבר על, לא יודע, מה דיברנו ב-2017? על וונדר וומן? על גט אאוט.
יכול להיות.
על סתם גזענות.
יש לנו עוד משהו להגיד על, כאילו, אנחנו מדברים מסביב ללאבלס, כי זה מה שקורה כשהסרט עצמו,
מדבר מסביב
לא כל כך מעניין, לא הזכרנו בכלל את השחקנית הראשית, כאילו, בלאבלס. כאילו אנחנו כזה אומרים במופע של ויליאם דפו, יש עוד אנשים בסרט הזה לכאורה, אבל פשוט כזה... זה, לא, זה... ברצינות.
לא, כן, אבל זה מאוד לכאורה, כמו שאתה אומר. זה באמת מאוד לכאורה.
מרין קנטר, כאילו, בתור המושא האהבה, הבחורה שעוזבת איתם, כאילו.
כן, שוב, זה מאוד דברים שכזה... גם ווילם דפו, אגב, אם הוא לא היה על הפוסטר, יכול להיות שהייתי מתבלבל בינו לבין אנשים אחרים. טוב, הפוסטר של ווילם דפו הוא די...
לא, אתה לא מתבלבל בין ווילם דפו לאנשים אחרים, אבל מה שאני אומר, כאילו, את, כעיקרון, טלנה, איזה שם, צריכה להיות מרכז העלילה, כי כל הרעיון הוא שהאנשים האלה מגיעים, הכנופיה הזאת מגיעה לעיר הקטנה שלה ומאפשרת לה לצאת, אתה יודע, מהרכב הזה שבו היא חיה ו... למצוא את עצמה מחדש ולגלות את האלימות המתפרצת שנמצאת בתוכה, והיא כזה, היא רוצה לשחרר את זה, היא רוצה לשחרר את כל הזעם הזה, אבל כאמור זה סרט שינה ב-10 כמה שהוא צריך להיות על 100, והיא נכנסת לעלילה נורא מאוחר, היא נמצאת off focus רוב הזמן גם כשהיא כן בתוך העלילה, ובסוף כל ה, אתה יודע, הקרב יריות הוא כזה, מאוד כזה,
כן, היטבת לתאר, אז אני כן רק שוב אציין, כי אנחנו כאילו, אני לא יודע אם אמרנו, אני לא יודע אם בביטול, אבל אני לא חושב שהדגשנו את זה, היא במאית אקשן מצוינת. וזה לא בא לידי ביטוי בלאבלס, אבל גם בפוינט ברייק, גם בסטרנג' דייז, שיש לה שם כמה וכמה דברים, כל החצי שנה, השעה האחרונה של כוננות עם שחר, היא גם במאית מתח אגב מאוד טובה, וזה בסרטים אחרים מורגש, אבל אני באמת חושב שמבחינת, כאילו, יש לי תסריט לסרט אקשן, את מי אני שם עליו, קטרין ביגלו בראש הרשימה הזאת. לא יודע אם מקום ראשון, אבל כאילו אחד הבמאים הראשונים שהייתי פונה אליו בשביל לביים סצנת אקשן, יש לה שליטה לדעתי מאוד טובה גם בגיאוגרפיה, גם בעריכה, גם בקוריאוגרפיה, וחבל באמת שהיא לא רוצה לנצל את זה יותר, כי היא תמיד הסרטים שלהם קצת יותר מסתם סרטי אקשן, כלומר...
כאילו, יש לה, אני חושב, מה שחשוב אצלה זה לכל ביט של אקשן יש אימפקט, כאילו, אני אוהב דברים כמו ג'ון וויק, אבל שם, אתה יודע, זה מאוד מסוגנן, וזה מאוד כזה, אתה יודע, עשרות כדורים עפים באוויר, והגיבור שלנו יכול להתחמק מהם, ולהרוג 20 אנשים עם סכינים שהוא זורק לכל כיוון, ואצלה זה מאוד כזה, לא, 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 כשכדור עף, כאילו, יש לזה משמעות, כאילו.
כן. כליות, כאילו סצנות האקשן שלה, יש להן משמעות, וזה אולי מה שקצת, אולי מנע ממנה, ואני מעריך את זה, כלומר, אני מעריך את זה שאתה יודע, היא לא עשתה סרט כל שנתיים, והלכה לעשות עוד איזה סרט זיכיונות, או סרט אקשן גנרי, גם בשנות ה-90, אתה יודע, כל עשור והסרטי אקשן שלו, אלא היא באמת שמה לסרטי אקשן שלה איזשהו נופח, אבל הם תמיד ספקטקל של אקשן, כשהם סרטי אקשן. יש את הסרטים שהם לא סרטי אקשן, ואז הם The Weight of Water, ואף אחד לא ראה אותם. אולי זה כן סרט אקשן, אין לי מושג, אף אחד לא ראה את זה. זה מה שיש לי להגיד, ושרציתי לציין על קאטרין ביגלו, וזהו, ושאני מאוד מצפה לסרט הבא שלה, במהרה בימינו.
יש לנו את המשחק סוף פרק, נכון?
כן, יש לנו את המשחק סוף פרק, אני אתחיל הפעם.
אוקיי.
אז במקום
תסביר למאזינים על מה המשחק, למקרה שזה הפעם הראשונה שלהם. משום מה, תתביישו לכם, למה אתם לא מאזינים לכל הפרקים?
אם זה, אז תעצרו עכשיו, תאזינו לפרקים אחרים קודם. אנחנו בסוף פרק מדרגים את הסרט, בעצם מדרגים את הקריירה של קאטרין ביגלו למול סרט הביקורים שלרוב זה צפייה ראשונה, או מדי פעם לא, של הסרט, או צפייה חוזרת מאוד עדכנית. אז חסרי האהבה הוא במקום האחרון של של קאטרין ביגלו, פשוט כי פשוט כאמור מעט מדי קורה בו. אחר כך בשבילי זה פלדה כחולה, שהוא סרט חמוד, מעניין, נחמד, אבל כאילו הוא לא ממש סרט שאני חושב לחזור אליו אי פעם. ואז ששת הסרטים הבאים זה סרטים שהם מתחילים מהממש כיף, שזה ניר דארק, לא בטוח איך תרגמו את זה, ו-The Hurt Locker, שהוא סרט שבצפייה ראשונה קצת הייתי כזה, זה היה מאוד נחמד, ואז ראיתי אותו בצבא שוב פעם, ראיתי סצנה אחת בצבא, אני לא זוכר למה, זה היה תרגלנו פצצות, רצו להסביר לנו הפצצות, והראו לנו באמת סצנה ב-The Hurt Locker, זה היה מאוד מוזר. ראיתי כזה, וואו, זה הרבה יותר טוב, שזכרתי את זה. ואז הרביעיית סרטים הממש מוצלחים שלה, זה ימים מוזרים, Point Break, נקודת פריצה, כהנות עם שחר ודיטרויט, שאני לא אדרג אותם, אבל מבחינתי, כאילו, אם אתם רוצים לראות קאטרין ביגלו, תראו את הרביעייה הזאת, תעברו ל-The Hurt Locker, תעברו לניר דארק, די אפשר לעצור, אבל אתם יכולים לפנק את עצמכם בפלדה כולה.
טוב, אני מניח שעכשיו הדירוגים שלי. מקום אחרון זה K-19 The Widowmaker, שהוא גם ארוך יותר מ-The Loveless, וגם מציג את הסך... בתפקיד מפקדי צוללת רוסים, את הריסון פורד וליאם ניסן.
המאוד רוסים.
המאוד, כן. אחרי זה לאבלס, שהוא כאמור, לא טוב, אבל קצר. מעל זה בלו סטיל, שהוא גם כזה, לא הדבר שלי. במקום שני משותף, הייתי אומר, זירו דארק 30 ודה הרט לוקר, ש... אני מבין למה אנשים אוהבים אותם, אני אישית לא התחברתי, לא מספיק, כאילו. ובמקום ראשון, הסרט האחד שלה שאני באמת אוהב, פוינט בריק.
כן, פוינט בריק הוא נהדר, בניגוד לרימיק שלו, ככה נראה, לא ראיתי.
כן.
אז זה היה הפרק, תודה רבה שהזנתם, אתם מוזמנים להשאיר לנו בתגובות דעתכם על קאטרין ביגלו, או להמציא עלילה יותר מעניינת על דאבלס, או להגיד את דעתכם על דאבלס, אם ראיתם אותו.
או להגיד לנו האם אתם הבן אדם האחד שראה את The Weight of Water, ולמה שנתם 320 אלף על הכרטיס האחד שקניתם.
אני הייתי יונתן צוריה.
אני הייתי טוב שפירה.
ונתראה בפרק הבא או בקולנוע. Feels, echoes of steel and a flash of light, screams from
ambition, ship precision, yet no one knows from where he comes.